как как это можно? טוב. להציג את עצמי?
טוב.
אוקיי, אז אני אורית אבנרי, תושבת היישוב. מאוד, מעבר לזה שאתם לומדים תנ"ך, שזה מאוד משמח ומרגש אותי, מרגש אותי באופן מיוחד תמיד להגיע לישיבה, כי אבי, זיכרונו לברכה, היה מהמחזור הראשון של הישיבה. אשר ירון, תמונה שלו תלויה אפילו בספרייה, אם אתם נכנסים לראות. רק במלחמת יום הכיפורים, לפני 40 שנה, אז הקשר המיוחד שלי, של המשפחה שלי, לישיבה, קיים ונמצא, ולכן לבוא לראות כל שנה שיש דורות חדשים שבאים לישיבה ולומדים, זה תמיד משמח. אז אנחנו הולכים ללמוד ביחד, אבל סיפור לא מאוד משמח, אפילו קצת קשה, וזה סיפור פילגש בגבעה, סיפור שנדמה ששום רעה חולה לא נעדרת ממנו. גם חוסר הכנסת אורחים, גם אונס, גם התעללות, גם מלחמת אזרחים, כל מה שאפשר לא לדעת נמצא בתוך הסיפור הזה, והסיפור הזה מעצב מחדש, אני חושבת, את המילה זוועה, מגדיר אותה מחדש, מה זה נקרא סיפור שמזעזע אותנו. לפני שנתחיל ממש להתמקד בסיפור הזה, אני רוצה רק לומר שהמסגרת של ספר שופטים, זה מאוד מעניין, פותחת בסיפור שקשור לנתינת אישה לגבר, ומסיימת בסיפור של אישה לגבר. אני לא יודעת אם שמתם לב במהלך הלימוד שלכם, אבל יש בספר שופטים, בפתיחת ספר שופטים, סיפור מאוד מאוד קטן וזהיר על אחסה. אחסה, ביתו של כלב, שניתנת לעתניאל, והסיפור הזה כבר הופיע ביהושע, ולכן נראה לי שזה בכוונת מכוון לספר את אותו סיפור שוב בפתיחת ספר שופטים, ואז נוצר לנו מסגרת של סיפור קטן שקשור לאישה בתחילת הספר, וסיפור מאוד גדול שקשור לאישה בסוף הספר, ולא רק שזה אישה ואישה, אבל יש לנו פה בסיפור אחסה סיפור מאוד חיובי. נכון, סך הכל, כובשים את הארץ, האבא דואג לבת שלו, מבטיח אותה וגם נותן אותה לקרוב המשפחה שלו, שזה תמיד דבר טוב, לשמור את הנישואים בתוך המשפחה, והנחלה נשארת בתוך המשפחה. והאישה שם מאוד פעילה, והאבא נענה לה, אם אתם זוכרים, היא ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ואומר לה כלב מלך, ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גולות מים, ויתן לכלב את גולות עילית וגולות תחתית. לא ברור בדיוק מה קורה, יכול להיות שאחסה מבקשת מבעלה הצעיר לבקש מאבא שלה משהו שמעבר, והוא אומר לה בסדר, אבל ברגע שמגיע לדבר עם האבא, הוא תופס רגליים קרות ולכן היא צריכה לבקש, או שהיא מבקשת ממנו רשות שהיא עצמה תבקש. כך או כך, אישה שם מאוד פעילה, ועושה דברים טובים, דואגת למים, לברכה, לשפע, בנחלה שאבא שלה ממילא רוצה לתת לה, וזה מסמל פתיחה מאוד חגיגית לספר הזה. אבל כמו שראיתם בספר, הספר הזה הולך מדחי לדחי. יש תחושות מאוד קשות במהלך הספר. גם בדמויות השופטים אנחנו יורדים מדמויות חיוביות ומרשימות אפילו, כמו אהוד בן גרא, ולאט לאט לאט אנחנו הולכים ומתארים שופטים שנהיים יותר ויותר צבעוניים ופחות ופחות מקובלים. אפילו גדעון, השופט המרכזי של, של הספר הזה, כבר יש לנו בעיות איתו עם מה הוא חושב ואיך הוא חושב ומה הוא עושה ומה התוצאות של המעשים שלו. בוודאי, בוודאי, יפתח ושמשון, שבכלל אנחנו לא מבינים מה לא ולדמות שופט, מנהיג בישראל, הוא גם לא כזה מנהיג, הוא אינדיבידואל שעובד לבד, נלחם מלחמות אישיות ואיכשהו מצליח לעשות משהו עם הפלישתים. אז הספר הזה הולך ומתגלגל, והתחושה גם היא מאוד כאוטית, אפילו בתיאורים הגיאוגרפיים, אנחנו כל רגע נזרקים לאזור אחר בארץ, יש איזו בעיה עם אויב אחר, קם שופט, עוזר, מושיע, משהו מקומי, וממשיכים הלאה. הארץ שקטה כמה שנים, אם זה יהיה 20, 40 או 80 שנה, וממשיכים הלאה. אז התחושה היא שהספר משדר איזו כאוטיות וחוסר לכידות. אנחנו לא ממש יכולים לשים את האצבע על מה, על מה, מה בדיוק העניין פה, חוץ מהתיאור שקורה, עד שאנחנו מגיעים לסוף, לסיפור החותם את ספר שופטים, שבעריכת הספר נקבע שהוא יהיה בסוף ספר שופטים, והוא סיפור פילגש בגבעה, ושם כבר אנחנו מבינים היטב שיש בעיה קריטית בלכידות, שזה לא רק תיאור של הספר כל רגע להיות במקום אחר, מה שכבר היה נשמע בשירת דבורה רמזים לכך, של השבטים לא מגיעים ולא מתאגדים ביחד, בסיפור פילגש בגבעה אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד חזקה שיש בעיה בקרב הקבוצות השונות שהן מתחילות להתיישב פה בארץ, השבטים שהגיעו זה מקרוב, שהם לא חשים מספיק בקשר זה עם זה, עד כדי כך שיגיע אדם זר לתוך לגבעה לשבט בנימין, והם ממש התנהגו לה בצורה מחפירה, בצורה שלא חשבנו שמתנהגים ככה בתוך העם אחד לשני. והמתח הזה בין סיפור החסה שפותח את הספר לבין סיפור פילגש בגבעה שחותם את הספר, אני חושבת שהוא מאוד מאוד גדול, גם אישה ואבא שלה, אנחנו תכף נראה, לא ממש דואג לה בניגוד לכלב שדאג לביתו, בוודאי שלא נותנים לה את זכות הדיבור, אנחנו עוד נראה את זה בעריכות, ואת זכות התגובה, שלא כמו אחסה, שיכלה לדבר, שיכלה לבקש, וגם מילאו את בקשתה. אז ההידרדרות במעמדה של האישה מאחסה לפילגש, בתיאור של הסיפור, משקף לנו בצורה מאוד מאוד חזקה את ההידרדרות המוסרית והערכית והקהילתית כל מה שתרצו שנמצא בעם עד שאנחנו מגיעים לסיפור פילגש בגבעה. אוקיי, עכשיו לסיפור פילגש בגבעה. הסיפור הזה הוא סיפור, כמו שאמרנו, כבר קשה, ואני רוצה שמה שנעשה ביחד זה נראה איך המספר, בלי לומר במפורש, אלא באמצעים ספרותיים מאוד מאוד ככה חזקים, מעביר לנו הקוראים את התחושה שמתרחש פה משהו איום ונורא. הוא לא צריך להגיד לנו, שימו לב, מתרחש פה איום ונורא. הוא ישתמש בכל מיני מתודות ספרותיות שאנחנו לא נוכל אלא לחוש בהן ולומר, מתרחש פה משהו איום ונורא. בסדר? אז בואו נתחיל עם עם כמה דברים ונראה איך זה מתקדם. אנחנו בשופטים פרק י"ט בסיפור עצמו. אז אולי הדבר הראשון שנאמר, לפני הכל, כי אנחנו תכף נדבר הרבה על זה, אז נגיד את זה, כל הדמויות בסיפור הזה הן אנונימיות. אין להם שם. אני לא יודעת כלום. איש הלוי, הפילגש, אבא שלה, האיש הזקן, הנער, האנשים שגרים בבנימין, אנשי הגבעה, לאף אחד אין שם. ולאנונימיות הזאת יש תוצאה כפולה. קודם כל, אנחנו חשים שהדמויות בתוך הסיפור מנוכרות זו לזו, כי הן לא קוראות זו לזו בשם. כשאני קוראת למישהו בשם, אני מראה לו שאני מתייחסת אליו באופן אישי. אני מכירה אותו, אני מבחינה אותו מהשאר, אני יודעת מי הוא, ואני פונה אליו בשם. ברגע שגם הדמויות לא מתייחסות אחת לשנייה בשם, אנחנו כבר מרגישים על הניכור השוכן בתוך הסיפור עצמו, בין הדמויות. אבל פעולת הניכור כפולה, כי מה שקורה זה גם שאנחנו כקוראים מרגישים איזשהו מרחק ניכור כלפי הדמויות האלה שאנחנו לא יכולים לזהות אותן. הן לא קשורות לנו לשום סיפור אחר שאנחנו יכולים לקרוא בתנ"ך. איש הלוי, בסדר, אנחנו יודעים מאיזה שבט הוא, אנחנו יודעים את אנשי, את האיש הזקן מהר אפרים, אנחנו יודעים שאנשי הגבעה מבנימין, וזה הדבר הנוסף החשוב. אני חושבת שלאף אחד פה אין שם, אבל לכולם יש כתובת. נורא חשוב איפה אתם גרים. הפילגש היא מבית לחם יהודה. איש הלוי גר בהר אפרים. האיש הזקן גר עכשיו בבנימין, אבל קודם הוא היה בהר אפרים, ולכן הוא יכניס את איש הלוי אורח לביתו, כי אנחנו מאותו מקום בעבר, יש לנו איזה קשר כזה. זאת אומרת, הקישור פה נעשה לא על ידי זיקה אישית וקריאת שם, אלא על ידי סימון כתובת. וכבר אנחנו מרגישים שהשייכות של האנשים פה הופכת להיות שייכות של החבר'ה מהשכונה. נכון? אנחנו אותם אנשים שגדלנו איתם, הרחוב שלנו, השכונה שלנו, אולי הזיקה השבטית הרחבה יותר, כי אנחנו גרים באותו מקום, אבל לא מעבר לזה. אין פה עניין של יחס של אדם אל אדם. אז זה דבר הראשון. דבר השני שקורה פה בספר, בצורה מאוד חזקה, ואם אני קראתם את הפרק הזה, אני מניחה ששמתם לב, זה שהספר לגמרי מהדהד את סיפור סדום. נכון? באופן... הוא לא מהדהד, הוא צורח פשוט. שימו לב, שימו לב, אני מספר את הסיפור על בסיס סיפור סדום. נכון? אם תפתחו בבראשית י"ט, במקביל לשופטים י"ט, אגב, מה שעשיתם עד עכשיו קראתם עם שאלות מנחות או עם... הם לא קראו בכלל?
לא, הם לא ראו שאלות מנחות.
אוקיי. לא, כי אז יכול להיות שפשוט כבר עשיתם את זה. כי זה כל כך, כל כך בולט, אז אם לא, אז אנחנו חייבים לומר את זה. כן, בראשית י"ט יש לנו סיפור של שני המלאכים שמגיעים לסדום, וכתוב לנו בסוף פסוק ב', הם אומרים ללוט, ויאמרו לא כי ברחוב נלין. אוקיי? ככה המלאכים אומרים על עצמם. ואותו משפט מופיע לנו בפרק י"ט פסוק כ' בשופטים. האיש הזקן פונה לאיש הלוי ואומר רק ברחוב על תלן. אוקיי? ללון ברחוב וללון ברחוב בשני הפעמים. אחר כך ואצלנו בשופטים י"ט בפסוק כ"ב, יש לנו את התיאור הבא, הם המיטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני בליעל, נסבו את הבית. התיאור הזה לקוח במדויק מבראשית י"ט פסוק ד', טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. אוקיי? אותו דבר בדיוק קורה. ומה בקשתם של אנשי הגבעה? הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. וזה בדיוק מה שמבקשים אנשי סדום בפסוק ה', הוציאם אלינו ונדעה אותם. התגובה של האיש המארח, ויצא אליהם האיש, ואז הוא פונה ואומר בפסוק כ"ג, אל החי, אל תראו נא. וזה מה שאומר לוט בפסוק ו', ויצא אליהם לוט, ויאמר אל נא אחי תראו. אוקיי, האחים ואל ונא, כן, נמצא לנו גם פה וגם פה. וההצעה ההגיונית מצד החשיבה הגברית של הגברים בסיפור הזה, או חשיבה בכלל חברתית, שאונס של גבר חמור הרבה יותר מאונס של אישה, זה ההנחה בסיפורי המקרא, יכול להיות שזה גם הנחה תרבותית של אז, ויכול להיות שזה גם הנחה תרבותית של היום אגב. אז זה מה שהוא מציע, מבחינתו זה הגיוני מה שהוא מציע כמובן. הנה הביתי הבתולה ופילגשהו, הוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. וזה מה שמציע גם לוט. הננה לי שתי בנות, הוציאה נא את הן עליכם ועשו להם כטוב בעיניכם, רק לאנשים האל אל תעשו דבר. בשני המקומות, האנשים שנסבו על הבית מסרבים לפחות כלפי חוץ, הם מסרבים לזה, אצלנו כתוב, ולא עבו האנשים לשמוע לו, בפסוק כ"ה, ובפרק י"ט בראשית כתוב, ויאמרו גש הלאה. אז הסיפור מעוצב באופן זהה לסיפור סדום, עד כדי כך שאפילו ההצעה של האיש הזקן להוציא גם את ביתו הבתולה וגם את הפילגש, נראה לי שאני נמצאת פה פשוט כאמצעי ספרותי חזק להדהד את סיפור סדום, ששם היו שתי בנות. כי הרי אותה בת בתולה נעלמת אחרי המשפט הזה. זה לא שמוציאים גם אותה, אנחנו לא יודעים עליה בכלל. אז נראה שההצעה הזאת, או התיאור של המספר להגיד שהאיש הזקן הציע גם את ביתו הבתולה, באה כדי ליצור זיקה מאוד חזקה. שתי נשים הוצאו בתמורה לגבר. שהאיש הזקן מנסה לרמוז לאנשי הגבעת המתנהגים כמו אנשי סדום? יכול להיות. זה פירוש מאוד מאוד מעניין, שהוא מציע את שתי אנשים והוא מצפה שפתאום יגידו, מה אנחנו עושים פה? רק אל תשכח שאנשי הגבעה לא יודעים שכתוב עליהם נסבו את הבית, זאת אומרת שתיארו אותם כמו תיאור סדום. אז ההנחה פה היא שגם בלי לתאר את זה באותה מילים, עצם, בדיוק, עצם זה שהם אומרים והם סובבים את הבית ופתאום האיש הזקן מוציא עליהם ואומר את הדבר הזה, זה מאוד מעניין, שהוא עצמו מנסה לרמוז להם שהם פועלים כסדום. עכשיו, להשוות את הסיפור לסיפור סדום זה טראומטי. כשהמקרא רוצה להגיד ש... משהו חמור מאוד קורה, סדום זה הרוע האולטימטיבי, לגמרי, נכון? אתם זוכרים את ישעיהו פרק א', שימעו קציני סדום, האזינו עם המורה, נכון? כשרוצים להגיד על מישהו שזה נורא, גם היום אנחנו משתמשים במעשה סדום, נכון? שרוצים להגיד על מעשה באמת, גם באופן ספציפי, מעשה נורא בהקשר המיני, אבל גם, אתם יודעים, שאתם רוצים להגיד על משהו שזה היה סדום והמורה, אז זה סדום והמורה. זה הביטוי. אז כשהתיאור פה הוא תיאור סדומי כל כך, אני מספר, לא נתן לנו להתחמק, לא נתן לנו לטייח את זה ולהגיד, טוב, אולי, והם לא ידעו, הם לא התכוונו, ואל תשפטו אותם לחומרה. אכן, תשפטו אותם לחומרה. קורה פה מעשה סדום, וכמובן שהחוויה היא חוויה מאוד מאוד קשה, כי בעוד בסדום זה היו מלאכים, וסוף טוב, בסדר, הליקו אותם בסנוורים, ניצלו, הכל בסדר, וגם הרגו אותם בסוף. אצלנו אין שום מלאכים, אין שום סנוורים, והם אכן מצליחים להוציא את זממם ולענות את אותה פילגש מסכנה במהלך כל הלילה. אז ההדהוד לסדום, בלי שיגידו לנו, קורה פה דבר מאוד מאוד חמור, אנחנו מרגישים את זה בעצם הקריאה, אוקיי? אז אמרנו שיש אנונימיות בסיפור שתורמת את תחושת הזרות, ואמרנו שיש פה עניין של סדום. ואני רוצה לומר עוד דבר ספרותי שמתרחש בסיפור ש... מאוד חזק, וזה האימה מהלילה. יש משהו בסיפור שאנחנו ממש מרגישים שאיזה צללים שחורים הולכים ומכסים את הסיפור, ומי יודע איזה שדים איומים יצאו מהאדם בחסות החשיכה. לילה זה זמן שמאפשר לאנשים להוציא דברים שהם לא היו מעזים להתנהג בצורה הזאת כשאם זה אור יום. איך אני רואה את התחושה הקשה של הלילה? בואו נקרא לפנים. קודם כל האבא, אביה של הפילגש, אחרי שהאיש הלוי מגיע לדבר על ליבה של פילגשו, אבי הנערה רואה אותו מאוד שמח לקראתו, ומה שהם עושים זה במשך שלושה ימים אוכלים ושותים. כן, פותחים שולחן, שלושה ימים, פיצוחים, סטייקים, כמו שגברים יודעים לאכול, כנראה, ולא מדברים על שום דבר אחר, רק על ביחד לאכול. אנחנו לא מבינים איפה הפילגש בכל הסיפור הזה, הרי הוא בא בשביל לקחת אותה, והוא נשאר שם לאכול ביחד עם האבא, אבל... אנחנו רואים שאחרי שלושה ימים בסדר בכל זאת הוא כבר שבע בפסוק ז' ויקום האיש, זה כבר אחרי ארבעה ימים, בפסוק ה' ויהי ביום הרביעי וישכים בבוקר, טוב הם עוד פעם אוכלים, ואז בפסוק ז' ויקום האיש ללכת, זה ביום הרביעי, ויפצר בחותנו וישב הילד שם, וישכים בבוקר ביום החמישי ללכת. ואומר אבי הנערה, סעד נא לבבך. עכשיו הוא שוב פעם מושך אותו לאכול, והם מתמהמהים עד נטות היום. ואז הוא רוצה ללכת סוף סוף, והאבא אומר, אבי הנערה, הננה רפה היום לערוב. לינונה, הנה חנות היום, לין פה ואיתה לבבך. כבר היום מתחיל להיות רפה, כאן היום מתחיל להסתיים, תישאר פה. זאת אומרת, זה לא טוב לצאת החוצה בשעת הביניים, אבל הוא לא מקשיב לו, ופסוק י' הם עם יבוס והיום רד מאוד. ואחר כך אנחנו בפסוק י' ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה. אוקיי, אנחנו ממש הולכים עם ההתקדמות של שקיעתה של השמש. בהתחלה בבית אבי הנערה, ואז לאט לאט שהם הולכים, כל מה שהדגשה, היום מסתיים, היום מסתיים, היום מסתיים, ואנחנו נורא פוחדים מה עלול לקרות באותו לילה. וההדגשה כמובן שאנחנו נראה בסיפור עצמו, תראו את פסוק כ"ה, כתוב על ההתעללות בפילגש, והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה קהלות השחר, ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותפול פתח בית האיש אשר אדוני השם עד האור. המון פעמים חוזרים ומדגישים לנו שהכל קרה בלילה. איך שהגיע הבוקר, שילחו אותה. היא חזרה הביתה. כי הדברים האלה לא נעשים באור יום, הם נעשים רק בחסות החשיכה. משהו בלילה מאיים, ברוטלי, מפחיד. הדבר הנורא ביותר קורה בלילה, באמת. יש פה גם פחד של אבי הנערה. ואיש הלוי להסתובב בלילה, וגם אכן תיאור של דברים נוראיים שמתרחשים בלילה עצמו, בלילה של ההתעללות באישה, בפילגש הזאת. אז גם התחושה הזאת של הלילה מוסיפה לנו לתחושת האימה בסיפור הזה. עוד דבר שקורה בסיפור בצורה מאוד חזקה, וזה שאומנם הפילגש מופיעה בתחילת הסיפור, ואפשר לומר שהיא זאת שמניעה כל העלילה, כל מה שקורה מכאן ואילך, אבל היא לא פותחת את הפה. אנחנו לא יודעים מה יש לה להגיד. היא לא מדברת, אף אחד גם לא שואל אותה מה היא רוצה להגיד. והגברים פה מאוד דברניים, כן? הם מדברים בלי סוף, הם מדברים בינם לבין עצמם. יש פה המון דמויות גבריות בסיפור. והפילגש עומדת לה בעצמה, ולמרות תראו את הדבר המעניין, שאיש הלוי, ככה הסיפור מעיד על עצמו, מעיד עליו. ויעקב אישה וילך אחריה לדבר על ליבה. הוא רוצה ללכת לדבר על ליבה. לאורך כל הסיפור הוא לא פונה אליה. הלכת לדבר על ליבה. מה קרה על התוכנית? איכשהו התפוגגה, כי פגשת את אבא שלה, וזה היה נראה לך נחמד לשאת לדבר איתו, ולאכול איתו, ולשתות איתו. הוא לא מדבר עם הפילגש. משהו על זה? על לדבר על ליבה?
אז איך הוא יחוזר איתו? אם אני רוצה לדבר על ליבה,
להשאיר
אותה איתו,
אם באמת שם איתו,
כנראה כן דיבר על ליבה,
אבל
זה לא מוזגר, כי
דבר שלא ספור. אוקיי, שני דברים אני רוצה לומר על זה. א', מאוד יכול להיות שמה שהוא עשה בסופו של דבר, זה סגר עסקה עם אבא שלה. לא איתה. נכון, אבל הוא נמצא עם אבא שלה. וב', לומר, יכול להיות שזה קרה, אבל לא סיפרו, זה אפשרות. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה למה לא נכתב כשבמפורש מצוין שזה מה שהוא רצה לעשות. והאיש הלוי זה לא שלא יודע לדבר, והוא נמצא שם שלושה ימים ועוד יום ועוד יום. אז מתי שהוא מצא דרך תגין שהוא דיבר? אני רוצה להדגיש עוד יותר למה גם אני חושבת שזה בכוונת מכוון שלא אומרים את זה, גם אם זה קרה שלא אומרים, אומרים איש הלוי לא דיבר איתה. כי איש הלוי בדרך מדבר עם נערו, מתייעץ איתו, כמובן לא מדבר איתה. נמצא עכשיו בבית האיש הזקן מהר אפרים, בסדר? עכשיו סובבים את הבית אנשי בני בליעל ורוצים לדעת אותו, ואיש, האיש הזקן מציע את ביתו הבתולה. עכשיו תקראו איתי רגע את פסוק כ"ד. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוציאנה אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אבוא האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ. מי הוציא את הפילגש החוצה? מי? איך אתה יודע?
האיש בפילגשו.
אוקיי, זאת אומרת, אם הייתי קוראת את המשפט, והחזק האיש בפילגשו, כולכם הייתם אומרים, כולנו היינו אומרים, בפשיטה שזה איש הלוי. כי והחזק האיש בפילגשו. אבל שימו לב שזה לא משפט שהתחיל מעצמו. זה משפט ארוך שהתחיל עוד קודם, שהדמות הפעילה בו הייתה דווקא האיש הזקן, מהרפאים. הנה ביתי הבתולה אומר האיש הזקן. ולאיש הזה אל תעשו דבר הנבלה הזאת אומר האיש הזקן. ולא אבוא האנשים לשמוע לו זה לאיש הזקן. ויחזק האיש בפילגשו. אז זה לא האיש הזקן? רגע, אז עכשיו אני מבולבלת. התחלת כל הזמן, דיברת על האיש הזקן. טוב, עשית איזה סוויץ' קטן ואמרת, זה לא, זה בעצם האיש הלוי. עכשיו אני מדבר על האיש, זה האיש הלוי. זה לא האיש הזקן. הרי זה יכול להיות עדיין האיש הזקן. ויחזק האיש בפילגשו של האיש הלוי. ויוצא אליהם החוצה. וידעו אותה. נכון? זה יכול להיות. הפסוק הוא פסוק עמום. הוא פסוק שלא סוגר את אחת משתי האפשרויות באופן הרמטי. הוא מאפשר לדון על הדבר הזה. עכשיו אנחנו צריכים לנסות לגלות, אז מי הוציא אותה החוצה? אגב, זה לא כזה משנה, נכון? בכל מקרה נעשה פה דבר היום ונורא. הוציאו את הפילגש החוצה והם התעללו בה, וזה לא בסדר, וזה לא, מה שקרה פה זה לא בסדר, איך שלא נסתכל על זה. ובכל זאת, למה אנחנו לא לגמרי בטוחים? עכשיו, זה מאוד מעניין שרוב התרגומים והפרשנות העתיקה טוענת שזה איש הלוי. זה ברור לה שזה איש הלוי הוציא את פילגשו. על אף שלספר את הסיפור ככה, זה היום ונורא. זאת אומרת, מה קורה פה? האיש הזקן דן עם האנשי בני הבליעל, מציע להם איזושהי הצעה, תוך כדי זה שהוא מדבר איתם, ניגש האיש הלוי, שזה הוא אדוניה, אוקיי? הוא אחראי לה, הוא רק הרגע הלך לדבר על ליבה, וישב עם אבא של השלושה ימים ועוד יום ועוד יום, ורצה להשיב אותה אליו הביתה. איש הלוי, שזה אדוניה, מוציא אותה מהדלת, סוגר את הדלת, אומר לאיש הזקן, בסדר, גמרנו, אישם, אני סידרתי את זה, ואחזק את שפילגשו, ויצא אליהם החוץ, וידעו אותה והתעללו בה. זה סיפור קשה. זה לא, יותר פשוט לי להגיד שזה האיש הזקן, שאין לו שום יחס לפילגש הזאת, שהוא יוציא אותה החוצה. להפך, הוא יוציא אותה החוצה ויגיד, הצלתי גם את הבת שלי, כי הם הסתפקו בה. אבל להגיד שזה איש הלוי זה קשה מאוד, ובשביל לחזק את זה, שזה איכן האיש הלוי, אני צריכה לחזק את זה מאוד משהו, כי לקרוא את זה ככה בפשוט מהפסוק הזה, אני רוצה לא לעשות את זה, כן.
בואי תגיד שיש הלוי, כי כשאמרו איש הזקן, תמיד יש לו תואר, איש הזקן, האיש בעל הבית, האיש מהרפריים, אף פעם אין האיש לבד.
אוקיי, גם זה דבר שצריך לבדוק אותו, מה קורה פה. כי זה נכון שיש לנו הרבה תיאורים של האיש בעל הבית, ועוד פעם האיש בעל הבית, ועוד יש לנו פה האיש אשר אדוניה שם, נכון? יש תמיד האיש אשר משהו, זה לא תמיד האיש לבד. ואז אתה אומר, רגע, אז האיש לבד, האם זה רק איש הלוי? בשביל זה אתה צריך לבדוק האם איש הלוי... או, אז עכשיו מה שרצו לטעון זה שכששני האישים האלה מופיעים לבד, יכול להיות שיקראו לזה איש או לזה איש, זה לא משנה, אבל כששני האנשים האלה ביחד, אתה חייב תמיד לזהות אותו. מי זה? כי אתה אחרת לא נדע מי זה האיש. ואם פה לא מזהים, עדיין זה שומר על אמביוולנטיות. אבל אתה צודק שאתה יותר נוטה לכיוון הזה. אני פשוט, בשביל להיות רגועה עם הפירוש הזה, להגיד, זה האיש הלוי, אני רוצה עוד משהו שיחזק אותי. אני אחרת, אני אומרת, הפסוק מאפשר להגיד גם את האיש הזקן. הוא לא מכריח אותי להגיד את זה, הוא לא אומר את זה ממפורש. ומה עוד יכול לחזק? אז אם נסתכל בפרק כש... איש הלוי מספר את סיפורו, מספר מה קרה, הוא אומר כך, בפסוק ה', אולי נתחיל עם פסוק ד', בפרק כ', בסדר? ויען האיש הלוי, איש האישה נרצחה ויאמר, הגבעתה אשר לבנימין באתי, אני ופילגשי ללון. ויקומו עליי בעלי הגבעה, ויסובו עליי את הבת לילה, אותי דימו להרוג ואת פילגשי עינו ותמות. אוקיי? זה התיאור שלו. האם התיאור הזה הוא תיאור מדויק?
לא.
לא ממש. קודם כל, לפני שנגיד תיאור מדויק או לא, יש פה הדגשה מאוד שהאיש הלוי מאוד מדגיש את מה שקורה לו. הוא מרכז הסיפור, זה כמובן. אני באתי אני, ויקומו עליי, ויסובו עליי, אותי דימו להרוג. הכל קרה לי, אני, אל תשאלו, אני עכשיו יצאתי מאירוע היום ונורא. אבל המשפט שלו, אותי דימו להרוג ופילגשי עינו, אני לא יודעת מה אתם רואים למול עיניכם כשאתם קוראים את המשפט הזה, אבל זה נראה כביכול, הצמידו לו אקדח לרקה, נכון? דימו אותו, דימו להרוג אותו, ובזמן הזה אמרו לו, אתה זז, אנחנו הורגים אותך, בזמן הזה מענים את פילגשו. הוא ממש היה בסכנת מוות, כל רגע אפשר היה להרוג אותו. ואני שואלת, למה לא לספר את הסיפור הזה? למה לך כל כך להפגין דרמטיות במה שקרה שם? ספר את מה שקרה, זה מספיק חמור. למה להגיד אותי דימו להרוג ואת פילגשי אימו ותמות? למה אתה מפתח את הסיפור שלו לצורך? אלא אם כן אומר שאיש הלוי יש לו קצת רגשי אשם בנוגע למה שקרה שם. זאת אומרת, הוא יודע שהוא אחראי. לא נעים לספר את הסיפור בדיוק כמו שהוא היה, שהוא הוציא את הפילגש החוצה. אז הוא משנה קצת את הסיפור, הוא אומר, תשאלו מה קרה, כמעט הרגו אותי, ובזמן הזה, לא הייתה לי ברירה פשוט. עינו אותה בזמן שכמעט הרגו אותי. אז השינוי הקטן של איש הלוי במהלך הסיפור, מחזק את התחושה שאכן איש הלוי הוא זה שהוציא אותה החוצה, והיה כל כך קשה אבל להגיד את זה, שבאמת הסיפור, הפסוק הזה, הפסקה בפסוק, בסיפור הזה, נותרת מעומעמת, כי אני לא יודעת אם אתם מבינים כמה קשה לומר את זה. זה לא קל להגיד שאיש הלוי הוא זה שהוציא אותה החוצה. זה, הוא שולח אותה לעבר, הוא יודע בדיוק למה הוא שולח אותה. אז כל כך קשה להגיד את זה, שאומרים, ויחזק יש בפילגשות, אתם מבינים, אתם לא מבינים מה קרה שם בדיוק. למה זה חשוב לי להדגיש מי שלח אותה החוצה ומה קורה עם האיש הלוי? תזכור שכל הזמן אנחנו מדברים על זה שהוא רצה ללכת לדבר על ליבה ולא שמענו אף פעם שהוא מדבר איתה. פעם אחת הוא פונה אליה בסיפור. בסוף הלילה האיום והנורא הזה, פסוק כ"ח, ויאמר אליה, קומי ונלך, ואין עונה. הפעם היחידה בסיפור שבה איש הלוי פונה אל הפילגש שלו, זה כבר מאוחר מדי. הוא כנראה דיבר כבר אל אישה שמתה, כן, אחרי כל הלילה הזה.
מי אומר שהיא
מתה? אני חושבת שלהבין שהאיש הזה מוותר אישה גוססת. אוקיי, זה שייך לסרטי אימה מתקופות אחרות ומז'אנר אחר. אני לא יודעת, להלביש את זה על הסיפור זה נראה לי יותר מדי, אבל... אולי הצלבים שלכם יותר חזקים, אבל לי נראה שזה מוגזם. היא כבר לא ענתה לו. היא כבר לא ענתה לו, היא לא נשמה כבר. בסדר?
הוא גם לקח אותה לחמור עד לבית.
תקופתה.
כן, אבל... למה? לא, וזה מראה שכנראה היא תמתה.
כי זה מה שהוא רוצה לעשות. מה זאת אומרת?
היא עדיין גוססת. לא, כדור כמו חזק בפילגשו.
כן, זה אומר מה? שעדיין היא חיה? למה?
זה
יחזיק
אותך
לא דברת. פתאום. בואי, תראו, אני חושבת שלומר שאיש הלוי לא סתם בן אדם אכזר שמוציא את פילגשו שמישהו אחר יתעלל בה, אלא גם הוא עצמו רוצח. זה לא, הסיפור לא הולך לכיוון הזה, זאת אומרת, אנשים פה שליליים, אבל לא עד כדי כך שהם מוותרים אישה שעדיין בחיים. נראה לי קשה. לא. אבל כן, זה יותר קל מאשר לוותר אישה חיה לגמרי. זה יש פה היררכיה בכל זאת במעשה הזוועה. בסדר?
פעם סוחב את הגופה עד הבית.
בוודאי. מה רצית שהוא יעשה? שיקבור את זה בבנימין? אוקיי, אני רוצה להניח, בסדר? אתם לא חייבים, אתם יכולים ללכת עם הדמיון שלכם מה שאתם רוצים. אני רוצה להניח שהאישה מתה. בסדר? אבל אני רוצה להגיד משהו על האישה, אפילו לשיטתך. אפילו לשיטתך, בסדר? איש הלוי. הוא זה שהוציא את האישה החוצה. הוא הלך לדבר על ליבה קודם מאבא שלה, והוא עכשיו משלח אותה למשהו היום ונורא. הייתי חושבת, הייתי משערת, הייתי מקווה, באופן, אתם יודעים, נורמטיבי, שאיש הלוי עומד כל הלילה וממתין בדלת לשמוע את פילגשו שווה, מעין חיות האדם המתעללים בה. זה המינימום. המינימום. תישאר ער, תקשיב, איך שאתה שומע שהיא מגיעה, תפתח את הדלת, תכניס אותה הביתה. עכשיו, כתוב שהיא מגיעה בחיים עדיין הביתה, נכון? הסיפור פה הוא קשה מאוד. ותבוא האישה לפנות בוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור. היא כבר הצליחה להגיע בחיים הביתה. אבל אף אחד לא חיכה לה שם לפתוח את הדלת ולהכניס אותה פנימה. אולי אם מישהו היה עושה את זה, אפשר היה להציל אותה. אפילו אם לא להציל אותה, שהיא באמת במצב איום ונורא, לפחות איש הלוי, רצית לדבר על ליבה, אתה כל כך אוהב אותה, הלכת עד בית אביה להחביא אותה. אתם יודעים, תשב לידה ותגיד לה את המילים האחרונות שתשמע לפני שהיא תחזיר את נשמתה לבורא. משהו תעשה, איש הלוי לא נמצא שם. האטימות של הפעולה הזאת היא איומה. ותיפול פתח בית האיש אשר אדוני שם עד האור, זאת אומרת, זמן מה היא הייתה שם, ויקום אדוני בבוקר. אדוני ישן טוב בלילה. לא רק זה, הוא בטח גם סגר היטב את החלונות לא לשמוע את הצעקות, שלא יפריעו לו. בשנתו הערבה לפני המסע הארוך שהוא הולך למחרת הבוקר, הוא ישן טוב, קם בבוקר בנחת, מתלבש, מצחצח שיניים, שוטף פנים, הכל מאורגן, ויפתח את דלת הבית ויצא ללכת לדרכו. הוא אפילו לא כמובן תוהה מה הרע על הפילגש, האם מפה, האם היא הצליחה כבר להתארגן, האם שום דבר, ויצא ללכת לדרכו. והנה, האישה אפילו כשהוא נופל את פתח הבית וידעה על הסף. איזה הפתעה. מה היא עושה פה בפתח הבית? וכל מה שיש לאיש הלוי לומר לה, קומי ונלך. אז לכן אני אומרת שהיעדר הדיבור בתחילת הסיפור של איש הלוי כלפיה, והיעדר הדיבור של איש הלוי במהלך המסע הזה אליה, והיעדר הציפייה של איש הלוי במהלך הלילה הזה לפילגשו, הכל 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 מתנקז לקראת הסיטואציה המטורללת הזאת, שאיש הלוי קם בבוקר פותח, אתה יודעת ללכת, אתה רואה את הפילגש, אבל נקום ונלך כאילו, אתם יודעים, בטבעיות, את בטח עכשיו עושה פה התאמנות בוקר, ואנחנו צריכים להמשיך ללכת. אז התחושות הן תחושות מאוד מאוד קשות ביחס לאותה פילגש, ועכשיו תראו מה שקורה פה, יש לנו סיפור שמתאר התפוררות של החברה בין איש לאשתו פילגשו, אחר כך בין האיש הזה והקהילה שבה הוא בא להתארח, ואחר כך אנחנו נראה גם התפוררות של החברה כולה בכל שבטי ישראל שיצאו למלחמה וכמעט הכחידו שבט, ואיזה בלגן יהיה, ואז אם יבש גלעד, ולחטוף נשים, ובאמת חברה שמתפוררת לה. וזה הכל מתחיל, המדרון החלקלק, בסדר, מתחיל מהבית, כבר מהניתוק הזה בין האדון לבין הפילגש, ואחר כך מה קורה שם בשכונה ומה קורה בגבעה. אז ארבעת הספרותיות האלה של אנונימיות של הדמויות, של סיפור סדום, של היעדר כל נשי או בכלל נשים שנמצאות פה, והלילה כמוטיב שמאיים ובאמת מפחיד ואלים בסיפור הזה, כל הדברים האלה זה מין סל של מוטיבים ספרותיים, שכשאנחנו קוראים את הסיפור הזה אנחנו לא אומרים לנו את זה, אנחנו חשים בזה שהסיפור הוא סיפור קשה. עכשיו אני רוצה לומר משהו שקורה מאוד מעניין בהקשר הזה. זה סיפור שחותם את ספר שופטים. והוא איזה סיומת, אתם יודעים, שלא מעניין סיפור השופטים, אלא בסוף בשביל לומר משהו על אין מלך בישראל. אז קודם כל בוא נאמר משהו על הכותרת הזאת. הכותרת של בימים מהם אין מלך בישראל היא שישר בעיניו יעשה, שפותחת את הסיפור וגם חותמת את הסיפור בסוף ספר שופטים. מה הקשר של מלך לסיפור הזה? קודם כל, גם כשיש מלך קוראים זוועות, אנשים לא מתנהגים בצורה מוסרית בהכרח. וגם המלך בעצמו, אנחנו מכירים את זה, בסדר? גם מתוך הספרות שלנו, מלכים שהתנהגו בצורה לא תמיד כלילת השלמות והכי ראויה. אז למה לפתוח במשפט הזה וכביכול לומר ש... טוב, אין מלך, איש הישר בעיניו יעשה. גם כשיש מלך, אולי איש הישר בעיניו יעשה. אני חושבת שהדגשה פה על המלך, זה דווקא אם נאמר שעיקר הסיפור זה התפוררות החברה וחוסר הלויאליות בין קבוצות, שאת הדבר הזה אמור לפתור מלך ושלטון מרכזי. שהרי מה זה מלך? מה מייחד אותו מכל שלטון אחר? שיש לו קבוצה, יש לו עם, והם מתאגדים סביבו. אין מלך ולא עם, נכון? זה מה שמגדיר מלך, שיש לו קבוצה שהוא מנהיג אותה. התרופה לסיפור פה היא שצריך איחוד של הקבוצות, שכולם ירגישו שהם חלק מגוף אחד גדול. עד כמה חלק מגוף אחד גדול, זה מתקשר לסיפור הזוועה שאתם מחבבים מאוד, וזה ביטור הגופה. אני חושבת שזה מוטיב ספרותי נהדר, נכון? זאת אומרת, איש הלוי לוקח את הפילגש, חותך אותה לחלקים ושולח לכל שבט איבר. מה זה יותר מלשקף לכל שבט? כל אחד מכן מרגיש חלק. רע, אני רק יד, אני רק רגל, אני רק, לא יודעת, כל אחד, אין את התחושה שאנחנו כולנו ביחד, עד כדי כך שאיך פרק כף נפתח למלחמה הגדולה, פרק כף פסוק א', ויצאו כל בני ישראל ותקהל לעדה כאיש אחד. זה ביטוי נפלא, זה אחרי ביטור הגופה, נכון? כאיש אחד. זה ממש חזון העצמות היבשות של יחזקאל. איזה מין חיבור, כל החלקים, כל אחד מביא איתו את החלק שלו, וכל החלקים מתחברים ביחד כאיש אחד, ואומרים, באמת, אנחנו פספסנו פה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה האחדות שלנו, כאיש אחד, העובדה שאנחנו כולנו גוף אחד ביחד, ואנחנו צריכים לפעול במשותף. ולזה הסיפור מכוון, חייבים מלך, חייבים מלך שיאגון סביבו את כל הקבוצה הזאת. ופה אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, יש לי עוד טיפה זמן, נכון? אנחנו עוד כמה דקות נגיד עוד משהו. אתם עוד לא הגעתם לזה בקיאות, אבל אני בטוחה שאתם מכירים את הספר, וזה את מגילת רות. ארבעה פרקים קצרים, קטנים, נעימים, קוראים אותם כל שנה, אמנם באיזה מין עפיצות של סוף הלילה, אבל קוראים את מגילת רות. מגילת רות נטועה שלא בסדר ההיסטורי, נכון? אי שם בחמש מגילות, אבל היא מעידה על עצמה שהיא מתרחשת בימי שפוט השופטים. והיא בימי שפוט השופטים. ואגב, גם בתרגום השבעים וגם בוולגטה, שזה התרגום הלטיני למקרא, היא אכן נמצאת בין ספר שופטים לספר שמואל. וזה נראה מקומה הטבעי מבחינה היסטורית, כי זה עוד קודה כזאת לספר שופטים. אנחנו סיימנו עם פילגש בגבעה, ונספר עוד סיפור אחד שמטרים את ספר שמואל, כי נספר על הולדת דוד, ותכף בספר שמואל נגיד שדוד מגיע ויהיה מלך. אז שני סיפורים, גם הפילגש וגם רות, מטרימים את ספר שמואל ואת הצורך במלך, ופילגש בגבעה מטרים אולי את המלך משבט בנימין, הוא שאול, ואתם תקראו על זה שגם שאול מוותר משהו ושולח. נכון, יש פה הרבה סיפורים, הרבה מוטיבים מקבילים, אז הוא מקדים את סיפור שאול, ורות תקדים את תטרים את סיפור דוד, והנה לנו באמת שני סיומים טובים לספר שופטים לפני ספר שמואל. בסדר? עכשיו אני רק רוצה לומר בקצרה שמגילת רות משתמשת בארבעת המוטיבים שאמרתי עכשיו לספר סיפור הפוך. קודם כל נאמר שגם מגילת רות מתעסקת עם אותו נושא, וזה מה עושים עם הזר שנקלע לשטחנו. מה אנחנו עושים איתו? סיפור פילגש בגבעה מציג אפשרות אחת. אגב, היא לא ממש זרה, היא בסך הכל פילגש משבט אחר. ביג דיל, היא לא זרה מוחלטת. ובכל זאת אונסים אותה, מתעללים בה וכו' וכו', ובסוף היא גם מתה. מגילת רות מתמודדת עם זרה אמיתית. מואביה שמגיעה עלינו, והיא גם ענייה וגם אלמנה וגם אישה, וגם אולי הכרה כי 10 שנים יושבת שם. קיצור, מכל בחינה שהיא זרה מוחלטת, מה אנחנו עושים כשהיא הגיעה? הגיעה, היא נמצאת פה בבית לחם. אז הן מתמודדות עם אותו דבר, הן נמצאות גם במרחב גיאוגרפי מאוד דומה, בית לחם יהודה והמסע לבית לחם שנעשה במגילת רות. בשניהן יש איזה המשכיות לא קונבנציונלי, מה שיקרה בסיפור, בהמשך סיפור פלגש בגבעה, והלקיחה של בועז את רות לאישה והקמת השם של המשפחה דרכה. אז זה באמת מעניין שזה קורה. אז שני הסיפורים האלה מדברים את אותו אתגר. וגם מגילת רות משתמשת בארבעת המוטיבים האלה באופן מופלא, שאין לנו זמן לדבר על זה באריכות, אבל רק תחשבו. דיברנו על האנונימיות, מגילת רות אומרת, אתם יודעים כמה זה חשוב השם? לכל הדמויות יש שמות. להקים שם זה המוטיב המרכזי במגילה. אפילו לדמויות שמתות תוך שני פסוקים נקרא בשם. מחלון, חיליון, אלמלך, נכון, וכו' וכו'. האדם היחיד שלא יקבל שם בכוונה, הוא הגואל שסרב לי. כל פלוני אלמוני, שאנחנו נגיד, אתה סרבת להקים שם, גם לך לא נקרא שם. דורות, בשנת 2014, בישיבת הר עציון, לא ידעו איך קראו לך. בגלל שאתה סרבת להקים את שם באמת על נחלתו, גם לך לא יהיה שם. אז המשחק הזה על שמות חשוב מאוד גם במגילת רות. דיברנו על ההדהוד לסיפור הסדום בסיפור פילגש בגבעה, שסיפור פילגש בגבעה משחזר את סיפור סדום. מגילת רות משתמשת גם בסיפור סדום, בהמשך סיפור סדום, בסיפור שלוט ובנותיו, אבל במקום לשחזר את סיפור סדום, כמו שעשתה פילגש בגבעה, מגילת רות גואלת את סיפור סדום, מפני שבניגוד לשתי בנות לוט שהן מתנות להביאן יין ולא ידע בשכבה ובקומה, נעמי ורות, הן יוזמות איזו פעילות נהדרת, רות הולכת לגורן, למרות שבועז קצת שתה, הוא עדיין לא שטוי, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא מאוד מודע, ורות ובועז רק מדברים שם, וקובעים מה הם יעשו אחר כך. והתיקון הזה למעשה בנות לוט, שמהם כמובן נולד מואב, שהוא אבי רות, הם מאוד חזק בסיפור רות. גם הלילה שאמרנו שפה הוא מאיים במגילת רות, הלילה הוא זמן הגאולה, הוא הזמן של ההגנה, הוא הזמן של ההבטחה, שם קוראים כל הדברים הטובים בין בועז לרות, מה שלא יתאפשר לאור יום בשדה בפרק ב', קורה בלילה בפרק ג' בין רות ובועז. וכמובן אני לא צריכה להרחיב על תפקיד הנשים במגילת רות והדברנות שלהם, וזה שכולם מדברים עליהם ושואלים אותם, והן כל הזמן מדברות, והן יוזמות ופועלות, ויש שם איזו חגיגה נשית, עד כדי כך שאני כמעט מוכנה להתחייב שאישה כתבה את מגילת רות. אם הם נורא לחוצים על בבא בתרה, אז אשתו של שמואל כתבה את מגילת רות. בסדר? אין פה לחוצים על בבא בתרה. פשוט לא מכירים את בבא בתרה. עוד מכירים. אוקיי. אז שמואל כתב ספרו ושופטים ורות, נכון? אז אני, כיוון שהמגילה היא מגילה שכל כך מדבררת את העולם הנשי וכל כך ורבלית וכל כך, תראו הביטוי בית אימה מופיע שם באופן חריג לעומת בית אביה שנמצא בדרך כלל ועוד כל מיני דברים שקורים שם ש... ככה נראה לי, שיד נשית נעלמה, תרמה תרומתה הצנועה לפחות לכתיבת מגילת רות. ועוד דבר נפלא שקורה, אני חושבת, והוא, דיברנו על ה... תופעה של איש הלוי שהלך לישון בלילה בזמן שהתעללו בפילגש, והפילגש מגיעה ונופלת וקראנו את ידיה על הסף, זאת אומרת כמעט הגיעה לפתח, אבל אף אחד לא היה שם להכניס אותה פנימה הביתה ולדאוג לה ולטפל בה. גם הדבר הזה מעדד מאוד חזק את מגילת רות, כי במגילת רות מי שישנה טוב בלילה זה דווקא רות בגורן, כן? בועז אומר לה, ליני הלילה, נכון, את תדגי, הכל יהיה בסדר. מי שנראה שלא ישנה ולא עצמה עין, זאת נעמי בבית. היא מתהלכת שם כל הזמן, מה קרה? איך שהיא רואה את רות מגיעה, מי את ביתי? נכון, מה קרה? ספרי, אני לא, אני כבר לא יכולה עם המחשבות מה הראה שם בגורן, והאם התוכנית הצליחה, והאם הכל מתקדל כמו שצריך. אז הפער הזה בין איש הלוי ששולח את הפילגש, סוגר את הדלת, סוגר את החלונות, נכנס מתחת לפוך, ומתעורר בלילה, בבוקר ואומר, קומי ונלך. באדישות מופגנת. לעומת נעמי, ששולחת את רות, אבל נותרת דאוגה לעומת רות הבטוחה בגורן, ובבוקר שואלת אותה, מי את? כדי לדעת איך להתקדם, הוא פעם מאוד מאוד חזק, ותראו את התמונה הגדולה של פרק ד' במגילת רות, שרות, הזקנים עומדים בשער, ומברכים את רות שתיכנס בשער, נכון? שתיכנס הביתה. ותיכנס בשער, ותקים בית בישראל. כולם מלווים אותה בכניסה של הפתח הסימבולי והממשי לקהילת בית לחם. זאת אומרת, רות הצליחה להיכנס פנימה בעוד הפילגש נותרה בחוץ וידיה על הסף ולא מצליחה להיכנס. אז יש לנו שני סיפורים אלטרנטיביים למה קורה עם אישה זרה שמגיעה לתוך קהילה סגורה. ואני רק אסיים במשמעות של הדבר הזה. אפשר יהיה לטעון שיש פה סיפורים אלטרנטיביים לגבי שבט בנימין, שאחר כך יהיה בית שאול כמובן, ושבט יהודה, שאחר כך יהיה בית דוד. ולמר עוד, תראו מה מנסים לומר, שבט יהודה, שבט הנבחר, אישה חסרת הגנה יכולה לצאת בלילה, ללכת לבדה אל הגורן, ואף אחד לא יעשה לה שום דבר. היא תלך לשם בביתך, היא תחזור בביתך, היא תפגוש גברים, לא יקרה שום דבר, להפך הגבר יגן עליה, למרות שהיא לא שייכת לאף אחד, וכל אחד יכול לעשות בה כרצונו. תראו איזה שבט איכותי. לעומת שבט בנימין, שאישה יכולה להיכנס הביתה, והם ישלפו אותה משם והתעללו בה. אז איזה פער אדיר יש לנו בין בית שאול לבית דוד. והרבה חוקרים בני זמננו, בעיקר אם אתם רוצים רפרנס, פרופסור יאיר העמית, שמדברת הרבה על הפולמוסים נגד בית שאול בתנך, מנסה לטעון שזה אכן מהותו של הסיפור, ואני רוצה לומר שאני חושבת שיש פה קצת מעבר לזה. זאת אומרת, התנך לא כל כך עסוק בלהכפיש את שמו של בית שאול באופן הזה, זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר, אתם יודעים, לא חד משמעי. אבל הסיפור הוא סיפור של הצגת שתי אלטרנטיבות למה עושים עם אחרים. וכל אחת מהאלטרנטיבה הייתה יכולה להתרחש באותה תקופה, פחות או יותר באותו אזור גיאוגרפי, וכל אחד מאיתנו שקורא את הסיפורים האלה צריך לשאול את עצמו באיזה אחת מהאלטרנטיבות הוא היה נוהג. האם מה שעשה שבט בנימין, זה היה משהו ש... טוב, לא עד כדי כך, בסדר, לא כל כך חמור, אבל התחושה הזאת של חוסר קשר עם אותם זרים שהגיעו לפתחנו, או התחושה, האפשרות, ותראו מה שיכול לצאת מזה, מההתנהגות האחרת כלפי הזר, הזר אגב שהוא מוכן כמובן לקבל על עצמו את מערכת הערכים של החברה שאליה הוא נכנס, ואת האמונות ואת הייעוד של של הקבוצה הזאת, כמו שרות אומרת בפתח מגילת רות, המחנה, החלואה, שתתחיל אליה, זאת אומרת, זה לא סתם שהיא רוצה לגור שם. אז אני חושבת שהסיפור קורה לנו, גם פילגש בגבעה וגם מגילת רות, לחשוב היטב על איך מתייחסים לאחרים ומה הופך את האחר לאחר, האם זה שהוא לא מאותו שבט, האם זה שהוא לא מאותו רחוב, האם זה שהוא לא מאותו לאום, האם זה שהוא... כל אחד ואחד ילך עם זה לאן שהוא רוצה, אבל מה יהפוך את הזר לזר, ואיך אנחנו בכל זאת יכולים להכניס את הזרים המדבקים ורוצים לבוא אלינו, איך עושים את הדבר הזה ושזה יאיים על הזהות שלנו. כן.
למה באות מהדברות הזאת CBT, אקסטנרים,
ובלתי מנגד? סליחה, עוד פעם, אני לא שומעת.
הלות CBT, אקסטנרים, ובלתי מנגד.
במגילת רות. זה מה שאני רוצה לומר, שרות הייתה בדיוק הבן אדם שכל אחד בשדה יכול היה לעשות לה מה שהוא רצה. כי לא היה לה בעל, לא היה לה ילדים, לא היה לה משפחה שתגן עליה. ובועז יודע שזה המצב ולכן הוא תורח לומר שהוא יצווה את כל הנערים לבלתי נוגח. היא צריכה הגנה מיוחדת והוא מצליח להגן עליה. בסדר, זה לא היה פשוט. הקבלה של רות לקהילת בית לחם היא בכלל לא פשוטה וחלקה. היא הרבה יותר מסובכת. בסדר? אז עד כאן סיפור פילגש בגבעה. תודה רבה לכם. ערב טוב.
לא רוצה לקרוא את ככה, לא מסכים.
גם בפסוק.
אפשר לקרוא ככה, כמו האיש. זה לא אומר שהיא מתה. הוא אומר לכולם, הוא מת.
אז אתה יכול להגיד שאתה מסתכל לא מסתכל כמה שהיא מתה, מה שהיא מתה.